הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא לוט מול אברהם אבינו. מצינו בלוט דברים הופכים, מצד אחד הפנים שלו דומים לפנים של אברהם, ואם יש דמיון בפנים לא פעם יש גם דמיון בגישה באופי. אומרים חזל, אליעזר עבד אברהם היה כל כך דומה לאברהם אבינו במהות שלו, היה דולה ומשקה מתורת רבו, שגם היה דומה בגשמיות לרבו. אז מצד אחד, הנה מצינו לוט דומה לאברהם אבינו. עוד מעלה, כתוב בפרשת וירא, והי בשחט אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, ואז הוא אכן הציל ושלח את לוט מתוך ההפכה בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. אומר רשי, מה הזכירה המיוחדת ביחס ללוט? שהיה יודע ששרה היא לא אחות אברהם, אלא אשתו. ובכל אופן, שאמר אברהם אחותי, לא גילה את הדבר למצרים. החתם סופר בדרשת כל נדרי אומר, המעלה שהסיבה שעדיין לא הגיעה הגאולה השלימה היא בגלל לוט. למה? איך זה מתקשר ללוט? שלמות הגאולה תהיה כאשר נירש את הקיני, כנזי וקדמוני, שהם אמון ומואב ואדום, ואמון ומואב הם מלוט, ואין לנו רשות, יכולת לירש את השטחים של אמון ומואב, עד שגם אנחנו נשמור על הלשון שלנו, בלי מלשינות, כמו שהיה בהקשר הזה, לוט עם המעלה הזו שהוא לא דיבר על אברהם אבינו ושרה, כשאברהם אבינו אמר, שהיא אחותו שרה. עוד מצינו שלוט גידל בנות טובות וצנועות בלי סמינר, בלי אנשי חינוך, ולבד הגיע למעלות נהדרות בעניין חינוך הבנות שלו. עוד מצינו ביום שמינו את לוט להיות השופט בסדום, בו ביום המקום שאידיאולוגית הוא נגד הכנסת אורחים, לוט מתחנן בפני האורחים שלו שיבואו אליו. לכאורה זה לא מתאים, זה סותר את כל המהלך של לוט. הרי הוא אמור לא להסכים להכניס אורחים, הוא אמור להיות כמו שאר אנשי סדום, בטח אם הוא השופט שלהם, מייצג הערכים שלהם. אבל בכל אופן הוא לא נאמן לגישה של סדום, הגישה שאומרת אין לעזור בשום אופן לזולת. עברו 24 שנה מאז שעזב אברהם את לוט, מאז שעזב לוט את אברהם, מאז שאמר אברהם ללוט ייפרדנה מעליי, ועדיין הוא נוהג בחסד, והוא רוצה לעזור ולסייע, וגם אם המלאכים אומרים ברחוב נלין, ממשיך לוט לומר לא, בבקשה תבואו אליי, ורשי אומר בפסח היה אופל מצות. לוט הוא ממשיך להיות דבק בגישה של אברהם אבינו, הרבה מעלות יש ללוט, כך לכאורה. אבל מצד שני נאמר בתורה, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאיתו, רשי אומר כל עוד היה אברהם קרוב ללוט לא היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו. אחרי שנפרד לוט מאברהם אבינו, אז דיבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. ועוד כתוב על לוט, וישא לוט מקדם נסע מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי באברהם ובאלוקה, ועוד הוא בחר את כיכר ירדן הלכת לשם, מדוע? כי זה מקום של עבירות. ונעמיקוד המלאכים, כאשר הם אצל אברהם אבינו נאמר יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, אומר רשי, בלוט כתוב קודם כל לינו, אחר כך רחצו רגליכם. למה? כי אברהם אבינו אומר להם יד, יוקחנה מעט מים, רחצו רגליכם לפני שנכנסים לרחוץ את הרגליים מהעבודה זרה. זה הדבר הראשון שעושים, רק לאחר מכן אפשר להיכנס הביתה, לרחוץ את הרגליים מהעבודה זרה. יש חשש, הערבים משתחווים לאבק שברגליהם, הוא לא רוצה שתיכנס עבודה זרה לתוך ביתו. יש מפרשים אחת מעבודות זרות, מה שאנשים אומרים כוחי בעוצם ידי, הרגליים שלי מוליכות אותי מקום למקום, הן הן מקור ההצלחה הגדולה. על זה אומר אברהם אבינו, רחצו רגליכם, לרחוץ את הרגליים, קודם כל לרחוץ את האבק, עבודה זרה. אבל לא תופחות מקפיד על העניין הזה, ולכן קודם כל אומר לינו פה, אחר כך רחצו רגליכם, ומאפשר להם להיכנס עם העבודה זרה לתוך ביתו. אמנם, רשי מסביר עוד גישה שהייתה ללוט, הוא אמר עדיף לי שהאורחים יהיו עם אבק על הרגליים שלהם, וכך ייכנסו לביתי. מדוע? כי אם המשטרה בסדום תתפוס אותי שהכנסתי אורחים, אז יוכל לומר להם, הם רק היית נכנסו. הנה עובדה שמאשרת את העניין הזה. העובדה, יש להם עדיין אבק על הרגליים, אבק על הרגליים של האורחים. כך זה נשמע כבר יותר טוב, יותר אנושי. הייתה אכן סיבה ללוט שלא יחיצו את הרגליים שלהם. אבל, ככל שהסיבה היא הגיונית, עדיין מדובר על אבק הקשור לעבודה זרה, והוא לא מוכן להכניס עבודה זרה לתוך ביתו. אז אם כן, מה המשמעות הדברי? מה המשמעות באישיותו של לוט? אומר המאור עיניים, מדרש תנחומה, שאלו את רבי שמעון בן חלפתא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם? הוא עונה שהקדוש ברוך הוא עושה סולמות, לזה מוריש, לזה מעשיר. מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. המדרש מביא דוגמאות מיעקב אבינו, שעליו נאמר שהוא הניח את ראשו על אבני המקום, אין לו כלום, אין לו כרית להניח את ראשו אלא אבני המקום. הוא הגיע לבית לבן, אני אליפז לקח מיעקב אבינו את כל רכושו בדרך, והכל לטובה. שהרי אם היה יעקב אבינו מגיע עם הרבה כסף, היה משלם ללבן עבור רחל וזהו. אבל כעת שהוא עני, הוא היה צריך לעבוד למען רחל 7 שנים. באותן 7 שנים יכלה לאה להתפלל להקדוש ברוך הוא שתשתנה הגזרה והיא לא תתחתן עם עשיו, והתפילות עבדו, ואז יעקב התחתן עם לאה וגם רחל, וכך נוסד עם ישראל. אז מוריש ומעשיר, מוריש היה יעקב עני, אליפז לקח את כל הרכוש, אחר כך עשיר ויפרוץ האיש. ואז הוא חוזר מבית לבן, כתוב על יעקב ויפרוץ האיש, ברך אותו הקדוש ברוך הוא. עבודת השם, מי לקח את העולם הזה, עולם החומר, הוא למזג בין החומר לבין הרוח. האדם עם זמנו, מחומר, צור, רגשותיו, מעשה, בריאותו, משפחתו, כספו, משתמש לעבודת השם. אומר הנביא חגי, לי הכסף והזהב, נאום השם. למה לי הכסף ולי הזהב? התשובה היא, כי ככה האדם מתעסק עם הכסף, מה שהוא מאמין שבזה הכוח שלו, הביטחון שלו, העוצמה שלו, והוא מתנהג בדרך של מסע ומתן באמונה. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מסע ומתן באמונה באמת, וכך מגלה שם שמיים, כך מתאהב שם שמיים על ידו. אבל בהרבה מאוד מקרים האדם נכנס לעולם המסחר והעבודה, והוא שוכח את הבורא, הוא שוכח את מטרת הבריאה. ואפילו שכתוב על הדולר של ארצות הברית בהשם אנחנו בוטחים, בכל אופן בהרבה מקרים האדם יותר מאמין בדולר מאשר מה שכתוב על הדולר. שאלו במדרש רבי שמעון בן חלפתא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז סיים בריאת העולם? הוא ענה סולמות, סולם בגימטריה ממון, מעביר כסף מפלוני לאלמוני, הכסף זז, לכן קרוי זוזים, זז מאדם לאדם. הוא גם כסף, כי נחשפים אליו יותר מדי ושוכחים את הכיסופים לבורא עולם. אז איך מתייחסים אל הכסף? אברהם ולוט. מצד אחד אברהם, כשהוא מגיע למצרים, אומר לשרה, אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, אומר רשי, אני אקבל מתנות. והשאלה היא, איך יכל אברהם אבינו לומר לשרה שתלך למצרים, שלא תגיד שהיא אשת איש אל האחיו, הרי המצרים ייקחו אותה. אז איך לכאורה מותר לאברהם אבינו לוותר על שרה אמנו? תירוץ פשוט. אברהם אבינו לא אמר לה, תגידי שאת פנויה ולא נשואה, זה לא, אלא אמר לה, אברהם אבינו, תגידי שאת לא אשתי, אלא אני רק אח שלך, אבל כן תגידי שאת נשואה למישהו אחר. זה לא שהוא לא רצה להציל אותה, הוא בהחלט רצה להציל אותה, רק אם היא תאמר שהוא אח שלה היא תנצל, אבל אם היא תאמר שהוא בעלה, אז אם הוא בעלה יארגו אותו, כי הם רוצים להיות מוסריים. הם לא רוצים לחטוף את האישה והבעל שלה יהיה בעזור. זה לא מוסרי. לכן עדיף להרוג אותו פעם אחת, להתעבל עליו, ולאחר מכן האישה תהיה אצלהם. זה מה שהם רוצים. עדיף פעם אחת להרוג אותו ויקחו את האישה בלי רגשות אשמה. לכן אמר אברהם, תגידי שאני אח שלך, ואז הם לא ידעו איפה הבעל שלך. תגידי, הבעל נמצא בארץ אחרת ובדרך לכאן, הבעל לא כאן, ואז הם לא ימצאו את הבעל. אם לא מוצאים את הבעל, אז כל עד האישה היא אשת איש. גם אצלם החוקים אומרים שלא פוגעים במשפחה באשת איש. אברהם אבינו רק ביקש שלא תגיד שהוא הבעל, ואדרבה, כפי שהראינו, זו ההצלה שלה, על ידי שלא יודעים איפה הבעל שלה. אם לא יודעים איפה הבעל שלה, אי אפשר להרוג את הבעל, אי אפשר להרוג אותו. יש פחות סיכוי שתוקח שרה בית פרום, בסוף היא נלקחה. אבל הרעיון הוא נהדר, להשתמש בחוקי החשיבה של הגויים כדי שלא תלקח שרה לבית פרום. ועוד, למה מבקש אברהם אבינו מתנות? יש רצון. רצו להסביר נהדר, היות והגמרא מסכת תנית אומרת, אם היו שתי צרות, רעה וגם מגפת מוות, על מה להתפלל? אומרת הגמרא, עדיף להתפלל על אחד משני הנושאים. ולכן השאלה על איזו בעיה עם בין השתי בעיות להתפלל, אומר שמואל, נבקש מהקדוש ברוך הוא על הרעב. ממילא תסור המגפה, מדוע? כי אם הקדוש ברוך הוא נותן סובה לבני האדם, זה לא כדי שימותו, שהרי כתוב פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אז אם הוא נותן אוכל, זה לכל חי שיחיה האדם. אז אם כן מתפעלים על צרה אחת, כך עדיף. לכן אמר אברהם אבינו, לגבייך שרה כבר הסברנו, את תגידי שאת נשואה, אלא שאני לא הבעל, וכך הם לא ייקחו אותך, כי הם צריכים קודם להרוג את הבעל והם לא יודעים איפה הוא, כך את תנצלי. ועוד, אני אח שלך, יטיבו לי בעבורך, אם ייתנו לי מתנות, אז ודאי שגם יחיו אותי, כי לא נבקש על שני דברים, גם שאני אחיה וגם מתנות, אלא נבקש מתנות, והדבר הזה מכריח שגם אני אחיה. כמו הגמרא מסכת תנית, אמר שמואל, להתפלל על חיים ושובה, ואז בוודאי כבר לא תהיה מגפה, כי בכלל 200 מנה. הרי הקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי רצון, אז אם הוא מסביע, אז החי צריך להיות חי. כך לגבי אברהם אבינו, יבקש מתנות, אם יש מתנות, אז ודאי שהמתנות אין לאדם חי, ולא לאדם שלא כאן. ולמה לקח את הממון אברהם אבינו? זה היה לתועלת לפרוע את מה שהוא לקח ולא שילם בדרך לארץ מצרים. הגאון רבי שלמה קלוגר בחוכמת התורה אומר, למה כתוב כשאברהם יוצא ממצרים שהוא כבד בכסף ובזהב? לכאורה מי שיש לו הרבה כסף זה לא כבד, זה לא כבד הפוך, זה נעים, הוא רוצה עוד ועוד מהכבד הזה, זה טוב לו, הוא לא מרגיש כבד, הוא רוצה כמה שיותר. אז למה אצל אברהם אבינו זה כבד? בגלל שזה באמת לא שלו, הוא רק הולך להחזיר את כל החובות שיש לו, בגלל שהוא קיבל ולא שילם בדרך למצרים, כעת יש לו חובות, צריך לפרוע את החובות. אומר הגאון רב שלמה קלוגר, זה ודאי לא הסבר האמיתי, זה הסבר שמתאים לאנשים רגילים, אבל אברהם אבינו בוודאי היה שמח לפרוע את החובות שלו, שהרי פריעת בעל חוב מצווה. אם זו מצווה, ודאי שהוא שמח לפרוע את החוב וכל דבר מצווה. השטן מקטרג ואומר, אל תעשה את המצווה הזו. ולכן אם לא היה אברהם אבינו הולך לפרוע את הקפותיו, את מה שהוא חייב לקח בהקפה, אם לא היה הולך לדבר מצווה, לא היה שטן מכביד על אברהם אבינו. הפוך, בנקל היה מרים אברהם אבינו את הכסף. אבל בגלל שזוהי מצווה לפרוע לבעל חוב מצווה את החובות, אדרבה, הרגיש אברהם אבינו זה כבד. למה? כי השטן הכביד את ההרגשה. השטן הכביד על אברהם אבינו. למה? בגלל שהוא הולך לקיים דבר מצווה. לכן אמר אברהם אבינו, אמרינה אחותי את, למה? כך ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, כי החיים של אברהם אבינו זה התורה והמצוות וטובת הנפש, הוא ירוויח רק אם הוא יברא את החובות פריאת בעל חוב מצווה, והפוך, לווה רשע לא ישלה, ולכן הוא רוצה ממון לקיים את המצווה לפרוע בעל חוב. ועוד יותר, כתוב בשלוחן ערוך, יורד הסימן ריש נון ג', מי שמקבל ממון בתורת צדקה לא חייב לפרוע בממון הזה את החובות לאחרים. גם אברהם אבינו לא הרוויח את הממון הזה מהעבודה שלו, אלא שפרעה נתן לו מתנה. אם כן, זה לא שהוא הרוויח, אלא קיבל מתנה. בכסף כזה לא מחויב לפרוע את החוב שלו. ובכל אופן, אברהם אבינו הלך ופרע בכסף הזה את החובות שלו. לפי זה אומר הגאון רב שלמה קלוגר, אפשר להבין נהדר את המדרש. המדרש אומר בראשית רבם א', ואברהם כבד מאוד. על הפסוק הזה אומר המדרש, זה מה שכתוב, ויוציאם בכסף ובזהב בתהילים. מה הקשר בין זה שאברהם אבינו יצא ממצרים כסף, אברהם כבד מאוד בכסף, שבני ישראל יצאו עם מצרים עם כסף. אמנם בפועל שניהם יצאו עם כסף, אברהם ובני ישראל, אבל השאלה היא איך זה משפיע על זה? איך ישנה השפעה בין הכסף של אברהם אבינו לכסף של עם ישראל כמה דורות לאחר מכן? אפשר שבעצם הקדוש ברוך הוא לא היה אמור לתת לבני ישראל כסף וזהב. מדוע? למה? כי התנאי הוא שיעבדו 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, אבל הם היו רק 210 שנה. אז למה שיצאו עם הרבה כסף וזהב? מצד הדין לא היו אמורים לקבל כסף וזהב. אברהם אבינו סבל ותוגמל, הוא יצא עם כסף וזהב, אבל בני ישראל לא היו שם מספיק זמן. אז למה יצאו בכסף וזהב? אומרת הגמרא מסכת ברכות, אם האדם עושה יותר עם מה שהוא אמור לעשות, הקדוש ברוך הוא מעניק שפע לפנים משורת הדין. וכך אברהם אבינו, הוא עשה מעבר למה שהוא צריך לעשות. הוא לא היה צריך לפרוע את החובות עם הכסף שהוא קיבל במתנה מפרעה, אבל הוא עשה לפנים משורת הדין. אם הוא עושה לפנים משורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא יעשה לפנים משורת הדין וייתן לצאצאים של אברהם אבינו ממון, והם יצאו בממון רב. ולפי זה מובן שאברהם אבינו מצד אחד אמר לשרה, תגידי אחותי את, כך ייטב לי בעבורך, אבל לגבי מלך סדום הוא אמר, אל תיתן לי כלום, עם ייחוד והצרוך נעל, שום דבר. מדוע? בגלל שפוין לאברהם אבינו חובות, ולכן הוא לא רוצה לקבל מתנות, אבל מפרו הוא כן הוא רצה לקבל. למה? כדי שלא יהיה לווה רשע לא משלם להחזיר את כל החובות שיש לו. ולכן מתקיים באברהם אבינו, שונא מתנות יחיה, הוא שונא מתנות, הוא לא רוצה לעצמו אלא רק לפרוע את החובות שיש לו מהדרך עד שהוא הגיע למצרים. ואיך נדע, הממון שהשיג האדם הגיע מהקדושה או לא? התשובה, אם יש לו, רץ אחרי עוד ועוד, יש לו בשפע. אבל עדיין זה התחביב שלו להשיג עוד ועוד. לא למטרות צדקה, אלא עוד, ביטחון, שלווה ורוגע, ובבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה. לא מרבה נכסים, מרבה מנוחת הנפש, כדי שיוכל ללמוד עוד ועוד תורה. וזה היה עניין עם לוט. לפני שהוא ראה את היופי והפאר של מצרים, הוא היה עם אברהם אבינו, הוא היה בטוח בדרך של אברהם אבינו, הוא שמר על עצמו את עצמו. היה קשור לאברהם אבינו. אבל אז הוא יצא איתו למצרים, ושם הוא ראה את העולם הרחב, ושם הוא פיתח תאוות הממון, ושם הוא התחיל לחלום איך אפשר להיות יותר ויותר עשיר. הוא התחיל לומר, אני היורה של אברהם אבינו, ולכן הוא הרשה לצון שלו לאכול מה שהם רוצים בארץ, אפילו בגזל, כי הוא כבר בחלום שלו היורה של אברהם אבינו. הוא מרשה לעצמו לגזול, כי הוא אומר, בכל אופן, עוד מעט, הכל יהיה שלי, כל הארץ תהיה שלי, הכל שלי, הוא כבר בדמיונות באשליות. מתעסק עם עוד ועוד ממון, וזה ההבדל הגדול לעומת אברהם אבינו, שאם יש לו כסף הוא לוקח רק כדי להחזיר את החובות שלו. אמנם הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, לך לך מארצך ואני אברך אותך בממון, הגיע לארץ, אין שם ממון, יש שם רעב, עדיין מאמין, אברכך בממון, אפילו שבדרך למצרים אין ממון לשלם למי שמזין אותו בדרך, וגם כשהוא זוכה בממון, זה לא כדי להיות עשיר, אלא כדי שיהיה מה שצריך לכל פרק זמן בכל שלב של החיים. אחרי שיש מספיק כסף, כי פרעה מלך מצרים נתן לו, הוא לא מחפש עוד, אלא מסתפק במה שיש לו, וכאשר מלך סדום רוצה לתת לו עוד, הוא אומר שהוא לא רוצה ולא צריך. אדם שיש לו מנה ורוצה 200, הוא לא צריך את ה-200, אז זה עושר ששמור לבעליו לרעתו. אומרים רבותינו, אומר החתם סופר, הגאון רב שלמה קלוגר, ועוד אומרים, כל מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם להתגבר על ניסיונות, זה רק ניסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אבל ניסיונות שהאדם מביא את עצמו, אלה יהם, אז יש פחות עזרה משמיים וכוח להתגבר. אחרי שאברהם אבינו אמר ללא תיפרדנה מעליי, לא תרגיש יותר מדי בטוח, והוא הרשה לעצמו ללכת למקום רע, לסדום, מקום של עבירות רבות. אומרים רבותינו, הוא לא חיפש לעשות עבירות, אלא פשוט היה בטוח בעצמו שהוא בשליטה, הוא יכול לשלוט על עצמו. אבל רבותינו אומרים, ויסה לוט מקדם, נסע מי? כדמונו של עולם. הוא הולך למקום מסוכן מבחינה רוחנית, זה כבר התנתקות עם בורא עולם. החתם סופר אומר, אמוני ומואבי אסורים לבוא בקהל. למה? בגלל שהבנים מיוחסים ללוט, שהם חיפשו להגיע למקום הניסיון. לוט מבחירה הלך לסדום, מקום מסוכן מבחינה רוחנית, הלך מבחירה למקום של ניסיונות. אבל בנות לוט הן לא אשמות, הן פשוט הגיעו לשם לא ברצון אלא בעל כוחן, ולכן התורה אומרת שהן היו מחונכות יחסית לסדום. לכן אמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, אבל אמונית ומואבית שמיוחסות לבנות לוט, הן מיוחסות לבנות לוט שלא בחרו להגיע למקום הניסיון, אלא זה קרה בעל כוחן. ולכן אמונית ומואבית כן ראויות לבוא בקהל, ואסור לאדם להגזים בהתעסקות יתר בעולם החומר, וכמו שאומר שלמה המלך, אל תהי חכם בעיניך, ירא את השם וסור מרע. אדם אומר לעצמו, הוא למד בישיבה, הוא מרגיש שהוא מכיר מה מותר ואסור, והוא מרגיש מוגן. ההרגשה הזו היא אשליה, עד רבה, מי שהוא עשיר, מי שיש לו הרבה שפע, יש לו בטעות הרגשה שהוא מסודר בעל חוכמה, וזו היא אשליה, ובהרבה מאוד מקרים הוא מתרסק מבחינה רוחנית. לא חייב שכך, אבל זה אפשרי. ולמה? כי אדם שמכניס את עצמו לניסיונות, אין לו עזרה וסיוע משמיים. מי שמתרחק מהניסיון, אז העשירות והכסף, למען העיקר הרוחניות. אומר החתם סופר, האדם היוצא לקרב באמת יכול להתחתן עם אשת יפה תואר, אם הוא צריך באמת וזה ראוי ואמיתי, אז לא יהיה בן צורר ומורה. אבל אם הוא לא צריך, אבל אם הוא מעורר בתוכו צרכים שהוא לא לגמרי צריך, אז יכול להיות שיהיה בן צורר ומורה. הבנות של לוט נולדו בסדום, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם כוחות והם גדלו כמו שצריך יחסית לסדום, אבל לוט הוא הביא את עצמו לסדום, לכן הוא כבר לא מקבל סייעתא דשמיא. אז למדנו על ההבדל בין אברהם אבינו וניצול הכסף לטובה למען רוחניות, לבין לוט שהוא בהשקפה של כוחי ועוצם ידי, מי שבורח לסדום שהיא דומה למצרים. גם היום, יום הבחירות, בידיים שלנו להחליט איפה אנחנו רוצים להיות, או להיות בסגנון חיים של ציבור שמכריז, אנחנו כמו אברהם אבינו, רוצים כסף ומשאבים בהחלט. למה? עוד תרבות אברהם, עוד תורה, עוד מצוות, משאבים למען הרוחניות. נכון, לא כל אחד יקבל, לא כל אחד ינה, אבל בגדול, אם יבחו הנציגים שבראש מעייניהם זו התורה, אז זה המצוות, אז כן, בדרכי הטבע, יש כאן השתדלות שתהיה כאן יותר תורה. הקדוש ברוך הוא כמובן לא צריך אף אחד, אבל כן מאפשר לנו את הזכות להיות שותפים. ואם יש זכות, יש גם חובה. ואם זו חובה, אז זה גם פשע אם האדם לא מצביע. ולכן יש לבחור במי שבוחר להגדיל את עולם התורה, עולם של אברהם אבינו, מי שעל זה שם דגש. יכול להיות, הרבה מצביעים יגידו, אבל מה אני ארוויח מזה? לא יראו תוצאות, אבל זה לא משנה, כי יש כאן סכום כסף שיכול לחזק את תרבות לוט, משחקי הספורט ותרבות הדאגה לחתולים, או עוד לומדי תורה. הבחירה הקטנה היא שותפות בזיכוי רבים גדול מאוד. לא נפספס את הזכות שהיא חובה. ואם זו חובה, פשע מי שלא לוקח אחריות. לכן נלך נצביע, נחליש את המחנה של לוט, נחזק את המחנה של אברהם אבינו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.